וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. ופה מגיע הפירוט של פרשת נדרים, כל הפרשה. יש דבר מעניין, מחלוקת, הרמב"ן והרשב"ם, על מה, בקשר למה נאמר הפרשה הזאת, לא נראית הלשון. הרשב"ם אומר ככה, נשאלתי באניוב, איוב, משהו כזה, בכרך לושדון. אין לי מושג מה זה המקומות האלה, אבל הוא נשאל שם, לפי הפשט, איכן מצינו שום פרשה שמתחילת כן? איפה מצינו פרשה שמתחילה בניצוח, וידבר משה אל ראשי המטות? שלא נאמר למעלה, וידבר השם אל משה לאמור, איש יידור נדר, ואת כל הפרשה. רק ככה זה צריך להיות הסדר, נכון? לא מתחילים עם הדיבור של משה. מתחילים עם אמירה של הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה, ואז וידבר משה אל ראשי המטות. או בהח מתחילת הפרשה בדיבורו של משה, שאין מפורש לו מפי הגבורה. אין פה שום דבר מפורש, אין פה דיבור של הקדוש ברוך הוא למשה, אלא יש מתחיל עם משה לעם ישראל. אומר הרשב"ם, וזאת תשובתי. כלומר, מה התשובה שעניתי להם שם בעניו בכרך לשדון? למעלה כתוב, אלה תעשו לשם במועדיכם. נכון? כך כתוב בפרשת פנחס, יש לנו את כל העריכות של כל הקורבנות, שם כתוב, אלה תעשו לשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם. שאותם, מה הפירוש נדריכם ונדבותיכם? שצריך להביא באחד משלושת הרגלים, בגלל הדין של בלטה אחר. נכון? מראה בראש שנה דעשה את עמוד א', שיש בעל תה אחר, אדם שהבטיח להביא נדר או נדבה לקדוש ברוך הוא, נדר עולה או שלמים, צריך להביא לא יאוחר משלושת הרגלים. מחלוקת בגמרא, אם עובר על זה ברגל ראשון, או שצריכים לעבור שלושה רגלים, או שלושה רגלים כסדרן, זאת אומרת פסח שבועות סוכות, או ששלושה רגלים וממתי זה מתחיל, מפסח וסוכות, כמה שיטות בגמרא שם בראש השנה, אבל יש כמה, אבל ודאי שהוא עובר על בעל תה אחת. לא, פה מדובר על אדם שהצליח להביא קורבן עולה. הרי עליי עולה, הרי עליי שלמים. אז יש דין של בעל תה אחר. הגמרא מביאה שיש עוד דברים של בעל תה אחר. למשל, יש אופן של בעל תה אחר בדקה אפילו. באמת נידון בגמרא, וזה פוסקים באיזה אופן. כאילו יש שלושה רגלים, מה קשר שלושה רגלים? אז אם יש עניים במקום, אם אין עניים במקום, אם יש עניים רוצה מיד, אם אין עניים שהוא רוב פוגש, אז עד שלושה רגלים. אבל יש כמה שיטות גמרא, מביאה שם רשימה ארוכה של דברים שיש בהם בעל תה אחר. אז אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש, ואלה תעשו לשם, במועדיכם, אומר משה ועם ישראל, לבד מנדריכם ונדבותיכם, נדרים ונדבות. הוא אומר, הלך משה, דיבר ראשי המטות שהם שופטים להורות לישראל הלכות נדרים, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, צווה לי שיקרבו נדריהם ונדרותם ברגל פן יחרו נדריהם. לפי כך, איש כי ידור נדר להשם, על מה מדובר? קורבנו. לא יחל דברו שיקיים את הנדר שהוא יבטיח. אז הקשר, יותר נכון, לא רק הקשר, הציווי של נדרים לפרשה הקודמת, זה בא בגלל ששם הוא אומר, הוא מפרט את המושג נדר, ופה משה מסביר לראשי המטות את המושג נדר שנאמר בפרשה הקודמת. כן, הרמב"ן הולך במהלך אחר קצת, אומר, לא כתוב כאן וידבר השם אל משה לאמור דבר ראשי המטות, הוא אומר, אבל זה כתוב בסוף הפרשה, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה. אמר, ויש כמה, יש כמה פעמים בפסוקים שזה הולך בצורה כזאת. טוב, אז יש לנו וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. הציווי הזה של פרשת נדרים נאמר באופן מיוחד קודם כל לראשי המטות, לנשיאים, ואחר כך לכל עם ישראל. כן, לבני ישראל אל ראשי המטות לבני ישראל. אז רש"י כבר אומר, למה קודם כל ראשי המטות? חלק כבוד לנשיאים, ללמדם תחילה. ואחר כך לכל בני ישראל. כמו בדרך כלל ככה זה היה הולך, כל האופן של הלימוד היה קודם כל אהרון וכל הנשיאים, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל. וכאן זה בא באמת ללמד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. זאת אומרת, יש אופן של הפרת נדרים על ידי אדם יחיד. ואם אין יחיד מומחה, אז נפר בשלושה אתיותות. אבל זה באמת דבר שנאמר לכל עם ישראל. יש שמה שעושים הפרת נדרים באופן של שלושה אתיותות. נכון, לא יחיד מומחה. אז באמת, האמת היא שהיה פעם איזו שאלה של נדר, הייתה איזו תוררה איזו שאלה של נדר, וסובבתי למצוא, חיפשתי רב ששולט טוב בסוגיות האלה של נדרים, לאחי הזקן נדר, ממש ממש, חיפשתי לרב מסוים בירושלים שהוא שולט בסוגיות האלה. זה ממש ממש קשה, זה היה משהו כאילו, שהתרגלה, אומרת שהיא נודרת שהבן שלה לא ייכנס לחדר הזה. לא חדר שלה, חדר בבית של חמותה. והיא תתבנה, ועכשיו, איך היא יכולה לאסור? והשאלה היא, מה בדיוק היא התכוונה להגיד? היא התכוונה להגיד שהוא לא ייכנס, היא לא יכולה לאסור עליו. היא יכולה לאסור את המקום. אם יש לה בעלות במקום, אז היא יכולה לאסור את הבעלות שלה במקום, שהוא לא, שהבן שלה לא ייכנס למקום הזה. אבל שם זה לא בדיוק, כי זה גם לא המקום שלה, אבל יש לה זכות שימוש. אם את הזכות שימוש הזאת שיש לה, היא יכולה לאסור. זה גם מה היא התכוונה, והיא לא התכוונה, והיא מתיחה אתרה, לא תיחה אתרה, ולמה היא אמרה את זה? היא אמרה את זה מתוך כעס על דבר רוחני. אז יכול להיות שזה נדרי מצווה, נדרי מצווה אי אפשר בכלל להפר. איתו, זה, באמת, שאלה רצינית. מה? היא מורכבת, ובאמת, הלכות נדרים זה דבר נדיר. אבל יש הרבה וורטים נחמדים על העניין הזה של ראשי המסות דווקא. ושלמה דווקא ראשי המסות, נראה לי שזה שם החתם סופר. זאת אומרת, כי ראשי המטות, הנשיאים, אז הם, הרי איך זה הולך בתקופת הבחירות, הקירות מדברים אליך, אבל אחרי הבחירות אתה מדבר על הקיר. אז הם, יש להם תמיד התכונה הזאת שאומרים מבטיחים דברים, ערים וגבעות, מגיע אחר כך ואין לי מי לדבר. אמרתי, לא, הוא אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. יש כל מיני דברים כאלה, אומר וידבר, כשבאה פרשת נדרים, אז דבר ראשון אומרים, וידבר חושב ראשי המטות, הם אלה שצריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. אם מבטיחים משהו, צריכים לקיים אותו. שלא יוצאים להם וידאו לפני כמה שנים מה שהם אמרו, פתאום היום הם מתנהגים אחרת לגמרי. אמרת? דיברת? הבטחות, כן, סבא. השתנה מה, השתנו הדברים, השתנו הזמנים, כן, מה שרואים מכאן, מה שרואים משם לא רואים מכאן. או, ההפך, לא, מה שרואים מכאן לא רואים משם. אבל בסדר. אומר, ראשי המטות זה מאוד מאוד שכיח, הנקודה הזאת שהם מבטיחים, ואחר כך, לא מוכרח בשביל שיח, פשוט פרח לו מהראש לגמרי, הוא לא התכוון, הפה שלו רע. אז אומר, ראשי המטות יש דיבור מיוחד. למור, זה הדבר אשר ציווה ש... יש פירוש יפה בחתם סופר בתורת משה, הוא אומר, כתוב במשנה באבות, פרק ב' במשנה ה', לא כל המרבה בסחורה מחכים. לא כל המרבה בסחורה מחכים. מה פירוש המשפט הזה? אם אנחנו מדברים על סחורה, זאת אומרת, אדם הולך, עובד, מרבה בסחורה, סוחר גדול עם הרבה סחורות, לא כל המרבה בסחורה מחכים. זאת אומרת, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. לא כל. הוא לא אומר, אין, המרבה בסחורה אין לא מחכים. אבל לא. לא כל המרבה בסחורה מחכים. מה הקשר בין זה לזה? אז הוא רוצה להגיד שיש סחורה בתורה. כך אומר אדם סופר. הוא אומר שיש אדם שעושה סחורה בתורה. הוא אומר ככה, אתה תלמד נושא אחד, אני אלמד נושא אחר, ואז נשלב בינינו, כמו שאנחנו רואים את רבי חייא. רבי חייא הרי גרם שלא תשתכח תורה מישראל. באיזו תורה, כן, היה זורע וסופר ועושה מלכודות, ומלכודות, צד צבעים, צד צבעים, מחלק את הבדר לעניים, ועל הקלף מהאור שלהם היה כותב, שישה סדרי משנה וחמישה חומשי תורה, והולך ומלמד. חמישה ילדים, חמישה חומשי תורה. שישה ילדים, שישה סדרי משנה, ואומר להם, עכשיו תלמדו אחד את השני. זאת אומרת, יש דבר כזה שאתה אומר, עכשיו יש בן אדם שמסכם עם מישהו אחר, הוא אומר לו, תראה, בוא נעשה סחורה. אתה הולך לדרשה של הרב, אני בזיים אשאר בבית ולמד מהספר. ואחר כך, אתה תשלים לי ואני אשלים לך. אני את מה שלמדתי עכשיו אגיד לך, ואתה, את מה ששמעת מהרח, תגיד לי. אומר, זה רעיון טוב, ובעיקרון אפשר לעשות את זה. אומר, אבל מה, לא כל המרפא בסחורה מחכים, לא תמיד סחורה. למה? כי יש משהו מיוחד ולשמוע מהרב בעצמו. אומר, יש כוח שכשהרב מלמד, לשם שמיים, באמת, שפסקי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו, באמת שהרב באמת אומר על השם שמיים, יש כוח מיוחד ולשמוע ממנו בעצמו. אפשר לראות את הדברים בספר, זה משהו אחד, אבל לשמוע מהאדם בעצמו זה עולם אחר לגמרי. האמת היא שרואים את זה גם במציאות. יש, הרבה פעמים אתה רואה, אתה יכול לראות קיצור של הדברים, קיצור של השיעור, דברים לא נכנסים באותה צורה. למה? בגלל שכשרואים את הדברים בפנים, דבר אחד, כששומעים את הדברים ורואים אותם, כן, נראה בעל השמוע עומד למקצוע, זה עולם אחר לגמרי. אז הוא אומר, לא כל המרבה בסחורה מחכים, יכול להיות לנו שיעשה סחורה בדברי תורה, כן? אתה תלך לשיעור, אני אלמד את העין לבד. אז הוא מרבה בסחורה, אבל זה בסוף לא יחכים. למה? כי יש סייעתא דשמיא מיוחדת, כשהדברים נלמדים, ככה מאחד לשני, מפה לפה. זו הצורה של לימוד תורה. האמת היא שזה דבר ששכיח מאוד אצל צעירים, אני אומר, לא צעירים בישיבה. אם כשלומדים בישיבה או לומדים זה, אז מתרגלים שיש רב, ומגיד שיעור, ראש שיבה או מה שלא יהיה, ושומעים ממנו, תלמידים שלו. אבל בשלב מסוים אחר כך מתחתנים, זזים, מתקדמים בחיים, ואז כבר אין רב. מי הרב שלי? לא, יש רב שאני שואל אותו שאלות בהלכה, אבל מי הרב בלימוד? זאת אומרת שאם אני יוצא לי חידוש בתורה, אני ניגש אליו להגיד לו את זה, ושהוא יעביר ביקורת אם צריך. מישהו שיכול לצעוק עליי. הישיבות הגדולות זה תלוי דגים, תלוי באיזה חוגים, תלוי בישראלים או אמריקאים, שזה גם שונה, כי שם זה כאילו יותר מבוגר עדיין, ומושמעים לרב. ישראלים בגיל צעיר יותר כבר מתחילים להתחצת. אבל יש עוד כל מיני שינויים בזה. אבל בעיקרון, זה דבר שרואים במציאות, אני אומר, אפשר לראות את זה כל אחד על עצמו, שברגע שכבר אין רב, למה? כי בו הראש כולל כבר לא בדיוק זה שאני תפוף אליו לקבל ממנו. ואז מתחילים לראות את הירידה ברוחניות. רואים את הירידה בלימוד. כי כשאדם יש לו רב שיכול להעביר עליו ביקורת, רב שיכול לצעוק עליו, וזה מה שהכי חשוב, רב שיצעק עליך. אם אתה אומר משהו לא נכון, הוא יתן לך מבט חריף. נגיד, לא, זה לא בסדר. אז באמת, זה קצת קשה לי לצפוק רב כזה. אבל זה מעלה גדולה מאוד. וזה באמת הצורה של לימוד תורה. אפשר הרבה פעמים, נו, בסדר, מה, אני צריך רב שישמוע ממנו? אפשר לראות קצת פרים. לראות קצת פרים זה לא לשמוע מהרב. שומעים מהרב זה הרבה יותר תועלת. אומר החתן סופר, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור. אומר אל, זה כמו אל. וידבר משה על ראשי המטות לבני ישראל אמור. אומר לבני ישראל, תלכו ללמוד תורה, זה הדבר אשר ציווה השם מראשי המטות. תלך לרב ללמוד ממנו תורה. זאת אומרת שאדם יהיה לו רב לקבל ממנו תורה, אז לא שמרבה בסחורה, שיש לו דרך שהוא יכול ללמוד לעצמו, אלא שיהיה כפוף לראשי המטות שיהיה לו דרך ככה ללמוד. כן, זה הדבר אשר ציווה השם, טוב, וכבר רש"י אומר פה שזה דרך הנבואה של משה נתנבא בכה אמר השם, והנביאים כה אמר השם. אבל משה רבינו היה יותר מזה, שהוא היה זה הדבר אשר ציווה השם, שיש לו את הלשון הזאת, זה הדבר אשר ציווה השם. ממש התיקור הזה יוצא מפיו, כן? שזה נקרא אספקלריה המהירה. יוצא ממנו המילים בעצמם. דיברנו על זה בעבר פרשת בלק, נכון? לא יודע אם זה השנה בזכרנו את זה, אבל שההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים, זה בנקודה הזאת הספקלריה המהירה והספקלריה שאינה מהירה. וזאת הייתה המיוחדות של נבואת בלעם, שהיא הייתה שווה לנבואת משה. נבואת משה זה הספקלריה המהירה. זאת אומרת, הוא קיבל מילים. מילים, פשוט מילים. המילים האלה זה הדבר אשר ציווה השם. שכינה מדברת מתוך גרונו. לעומת זאת, אצל כל שאר הנביאים, אומר המהר"ל דיסקין, הם קיבלו רעיון, אבסקרה, כמו שזה נקרא, כאילו רעיון מופשט, ואת הרעיון הזה הם הוציאו, השגישו במילים שלהם. זאת אומרת, כל נביא הוציא את הדברים בשפה שלו, בשפה המקובלת, במשלים מקובלים, באזור שלו, בתקופה בה הוא חי. זאת אומרת, זה שייך רק בדברי כל הנביאים. הנביאים לקחו רעיון, הם קיבלו רעיון מופשט, והלבישו אותו במילים שלהם. ולכן כל נביא מדבר בשפה שלו, בסגנון שלו. לדוגמה קיצונית, כן, אם אחד הנביאים לא היה יודע עברית, היה לו רק צרפתית, היה אומר את הנבואה בצרפתית. למה? בגלל רעיון, את הרעיון הוא אמר בשפה שלו. לעומת זאת, משה רבינו זה היה נבואה שהוא קיבל מילים, את המילים בעצמם ואותם הוא אמר. יש פירוש מאוד יפה של רב חיים מבריז על פרשת שמו, שיש שם את המשא ומתן בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תוציא את עם ישראל ממצרים. ומשה רבינו לא רוצה ללכת, נכון? אומר לו, מה שלח נביא את ישלח, הוא מנסה עוד פעם ועוד דרך ועוד דרך, והקדוש ברוך הוא עוד פעם מפקח עוד פעם. ביום השביעי של המשא ומתן ביניהם, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, יחבד פה ובד לשון אנוכי. אומר, בא עם טענה חדשה, שלמה הוא לא יכול ללכת להיות הגואל, להיות הנביא של עם ישראל, יש לו בעין שעוקבד פה כבד לשון. ממתי עוקבד פה כבד לשון? פורש ממתי, מאה שהוא היה בן שנתיים, ושמו בפניו שתי צלחות, אחת עם זהב ואחת עם גחלים, הוא שלח לי את הזהב, ואז הגיע מלאך, דחף אותו לגחלים, ואז שם מהר בפה, נכון? ואז הוא התחיל לגמגם, הוא היה כבד פה כבד לשון. אז רגע, מה הוא אומר פה בפסוק? ויאמר משה אל השם, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך. אתמול, שלשום, אתמול, שלשום, אבל שבעה ימים שאתה מדבר איתי. רגע שיגיד מאז שאני בשנתיים, רק יש לו גם תמול, גם שלשום, גם מאז דברך אל עבדך. חזל הרי תורשים, גם תמול, גם שלשום, גם, זה מלמד אותנו שזה שבעה ימים. אתמול, שלשום וגם, גם, גם, עוד שלוש ימים. אז גם, מה זה אומר רב חיים מבריק, הטענה של, 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 של משה רבינו היא כזאת. אומר, הרי הנביא, שהוא מקבל נבואה, נאמר לו גם באיזו צורה לומר את הנבואה, נכון? קרע וגרון אל תחתוך, כשופר הרם קולך, ישעיהו פרק נונזיין. כן, קרע וגרון אל תחתוך, כשופר הרם קולך, והגד, יש צורה. הוא אומר לו, אני לא זוכר כרגע, אבל הוא מביא עוד כמה וכמה דוגמאות מהמקראות, מהתנך, שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא את הצורה בא להגיד את הנבואה. תצעק בקול, תגיד, תדבר. ופה הוא אומר, אצל משה רבינו, הוא אומר, אני לא יכול להגיד את הנבואה בכל, אני הרי יש לי בעצם כבד פה כבד לשון. אז חשבתי, שמהרגע שאני מקבל ממך נבואה, אתה קורא לי להיות נביא, הבעיה הזאת אמורה להתפטר. נכון? אבל אני רואה שלא יספרים אנוכי, גם תמול, גם שלשום, גם דברך אל עבדך בימים האלה שאתה מדבר איתי, ואומר לי, לך תהיה נביא, הבעיה לא נפתרה, אני עדיין בבעיה, אני לא יכול לדבר. לא חזר לי כוח הדיבור כמו שצריך. זאת אומרת, זה שלפני כן הייתה לי בעיה, זה אני יודע, אבל עכשיו כשאני הולך להיות נביא, לא אמור להיות לי בעיה. כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אתה טועה, אתה חושב שהנבואה שלך כמו נבואת כל הנביאים, ולכן צריך שיהיה לך את יכולת הדיבור בצורה רהוטה שתוכל לומר את הנבואה. אבל אתה שומע מכל הנביאים, אצלך את השכינה מדברת תוך גרונו, המילים יצאו לך מהפה. ולכן הוא אומר לו, מי שם פה לאדם, או מי עשו מלב, או מי עשו חרש אנוכי השם. ולך ואנוכי אהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא בעצמו מוציא את המילים יפה. וזה באמת שונה, נבואת משה מנבואת שער הנביא. שהוא מקבל את המילים לעצמם. וכך היה גם בנבואת בלעם. נבואת בלעם היה נבואה של מילים. הוא לא קיבל רעיון, הוא היה צריך להוציא אותו בשפה שלו, אלא הוא קיבל נבואה של מילים, זה הדבר אשר תדע השם. הוא קיבל נבואה של המילים בעצמם. למה באמת? כן, כי בכל זאת הוא הצליח להכניס פנימה את הכוונות הרעות שלו. גם במילים האלה, זה הכוונה שלו, אבל המילים היו מילים של קרס לנו כחכה. הקדוש ברוך הוא הוציא לו את המילים מהפה בלי יכולת שלו לשלוט עליו. זה לא רעיון והוא מוציא אותו, אלא את המילים בעצמם. למה? כי אם היו נותנים לו את היכולת לפרש את הדברים, אז הוא היה מפרש את המצורה שלו. הוא רואה שעם ישראל הולך לקבל שפע. אז מה הוא היה אומר איזה שפע? אולי שפע של אתונות? לך תדע, אני יודע מה עולם המושגים שלו לשפע? לא רוצים את הברכות שלו, שלא יתערב בכלל. המילים יצאו מעצמם. שזה הדבר אשר ציווה השם. יש את הפירוש הידוע של הרב שך ואביעזרי, הלכות עובדי התורה נראה לי, הלכות תשובה, בתחילת ספר המדע. הוא אומר שם שזה היה הניסיון של אברהם אבינו בעקדת יצחק. הוא אומר, לכאורה יש מקום לשאול, מה הניסיון בכלל של אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תקריב את הבן שלך לעולה. אז יש שאלה חסידית מפורסמת, נו, מה אני שואל? הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך. הוא שואל אחרת, מה זה יעזור לך? אתה לא יכול להתחמק מזה גם אם תרצה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן שלך לא יחיה, יש דרך להתחמק מזה? יש דרך לברוח מזה? אין. יש לו הרבה דובים ועריות יש לו. אם אברהם לא יקריב אותו, אז הוא ימות, זה בדרך אחרת. מה? אין לו אפשרות, אין לו בכלל שום דבר, זה לא ניסיון. אז אולי זה ניסיון, אבל זה ניסיון שאין לו דרך לברוח ממנו. אומר הרב שך, הניסיון של אברהם אבינו הוא היה אשר. הוא הרי היה נביא. איזה נביא? לא כמו משה רבינו, כמו כל שאר הנביאים. בקלריה, שאינה מהירה. הוא קיבל רעיון, והוא היה צריך לפרש אותו במילים שלו. אם הוא צריך לפרש אותו במילים שלו, אם הוא לא היה נקי מאינטרסים, מנגיעות, אז הוא היה מפרש את זה בצורה אחרת. זה שהיה לו את העומד ואת היושר לפרש את הדברים בצורה סתם המדויקת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקריב את הבן שלי לעולה, למרות שהוא לא רצה לעשות את זה, הוא היה נקי לגמרי. הנגיעות שלו, האינטרסים שלו, לא גרמו לו לפרש את הנבואה בצורה לא נכונה. הניסיון שלו היה בנקיות שלו. לראות אם הוא יפרש את הנבואה כצורתה המדויקת, או שהוא איכשהו ימרח את זה, כשהרי כשבן אדם לא רוצה לראות משהו, אז הוא לא רואה. נכון? כשיש לבן אדם נגיעות, אינטרסים, הוא יכול לשמוע, והוא בדיוק מוציא מזה הפוך. כל דבר הוא יוצא מה שהוא רוצה. אברהם אבינו היה נקי לגמרי. זה בעצם מה שהרב שך מסביר על יסוד הדברים האלה. אבל זה באמת נבואת משה, כמו שכתוב פה. זה הדבר אשר ציווה, דווקא בנבואה שנאמרה בזה. טוב, בא הפסוק, איש כי ידור נדר לשם, או נשבע שבועה לאסור יצר על נפשו, נודר, איש כי ידור נדר לשם, אומר המדרש, הדר הוא דכתיב, זה מה שאמר הפסוק, לא ידע האדם את פיתו. אדם לא יודע את הזמן שבו הוא מת. מה הקשר? איש כי ידור נדר לשם, כי לא ידע האדם את פיתו, מה הקשר משתי הפסוקים? אומר החידה, שהקשר ביניהם הוא כך, יש גמרא בנדרים דף י', גמרא אומרת שכשאדם נודר, אז הוא אומר קורבן לשם. אז שיגיד קורבן לשם, ולא לשם קורבן. זאת אומרת, סדר המילים צריך להיות קודם המילה קורבן, ורק אחר כך המילה לשם. ולא להפך, המילה לשם ואחר כך המילה קורבן. למה? זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם יגיד לשם, ואז הוא ימות. יגיד מילה אחת, ואז הוא ימות. ויתייסה שהוא אמר שם שמיים, לבטלה. לכן שיגיד קורבן לשם, שאז ברגע שהוא אמר את המילה לשם, הקורבן כבר חל. הקדושה חלה כבר, וזה לא שם שמיים לבטלה. אומר החידה, זה בדיוק מה שהמדרש אומר לנו. איש כי ידור נדר לשם, נדר לשם, קודם המילה נדר ואז לשם, לא כי ידור לשם נדר, לא ידע האדם את איתו. כי האדם לא יודע את הזמן בו הוא ימות, השם צריך להגיד קודם כל את המילה קורבן, ורק אחר צריך את המילה לשם. טוב, איש כי ידור נדר לשם, או יישבע שבועה לאסור יצר על נפשו, לא יחל דברו. מאיזה גיל אפשר לנדור? בר מצווה או עונת הנדרים. גיל 12, שנה לפני הבר מצווה, כבר אפשר לנדור. הגיע לעונת הנדרים והנדרים חלים. לאו דווקא בר מצווה, שנה לפני הבר מצווה. הייתי על סיפור מעניין, כתוב בכמה מקומות פשוט. שרב חיים קניאסקי, יום אחד סיפר לנכד שלו, כשהייתי צעיר, אז לקחתי את מסכת קידושין, והחלטתי ללמוד את מסכת קידושין כולה בעל פה, מילה אחרי מילה בעל פה, בשביל שכשנוסעים בדרך או משהו כזה, יהיה לי משהו לחזור עליו, ללמוד בדרך. ואחרי שהגעתי לחצי, אז ראיתי שזה משפש לי את הסדרים של הלימודים הרגילים, אז עזבתי את זה. הפסקתי. אז הוא שאל אותו, אבל מה עם חשש של נדר? זה נכד של רבי חיים שאל אותו, מה עם חשש של נדר? אם אתה אמרת שאתה הולך לעשות את זה נדר? לא, זה עוד לא הגעתי לעונת הנדרים. אז הוא עוד לא הגיע לעונת הנדרים, אבל כבר למד את מסכת קידושין חצייה בעל פה, וזה כבר הפריע לו לסדרים הקבועים שלו, אז הוא עוד לא הגיע לעונת הנדרים. לא לחינם יודעים. אם אתה מדבר על ידיעות כאלה, כן, שכל מקום, ילדת, ברור, כל דבר, זה יגיע כנראה מהרבה הרבה לימוד. טוב, אז יש לנו כידו נדר, או יישבה שבועה לאסור ביצר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה, פה ידוע הפירוש, מה הקדוש כותב? כולם מביאים את זה, האלשיך כותב את זה נראה לי. לא יחל דברו, אדם שלא מחלל את כוח הדיבור שלו, שומר על הדיבור שלו קדוש, כל היוצא מפיו יעשה, כל מה שהוא אומר, מתקיים. אבל יש את הפירוש הפשוט של הדברים, זה לא יחל דברו, לא יחלל דברו, לא יעשה דברו חולים, כאילו הוא אמר סתם, אין דבר כזה לומר סתם, אלא יקיים את מה שהוא אומר. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לפני הדיבורים שככל היוצא מפיו יעשה, שיתקיימם ברכות והכל, וככל היוצא מפיו יעשה, שיקיים את מה שהוא הבטיח. נראים את הבדיחה על אותו אחד שהיה בבית כנסת, רצה לקנות שישי. אז נתחיל מזה, 100, 200, 300, 400, מקפיץ את המחיר עד שהוא קנה וסכום ענק. טוב, עולה לתורה, אומר את הזה, והגבה הולך לעשות למי שברך. אומר, יואי, רגע, רגע, קודם כל התרת נדרים. על הכסף שהוא הבטיח. אז לא יחל דברו, דבר ראשון, בן אדם הבטיח, ככל היוצא מפיו יעשה. לכוח הדיבור של האדם יש כוח. אנחנו רואים תרומה, רואה סבל, בן אדם בא ואומר על חלק מזה, זה יהיה תרומה, והדיבור שלו מכיל קדושה של תרומה על הפירות האלה, מי שאוכל מהם יהיה חייב מיטה, מיטה מדי שמיים. קידושין, בן אדם אומר מילים, והאישה הזאת תהיה אשת איש. יש דיבורים, כוח הדיבור הוא כוח עצום, הדיבור יוצר מציאות, מציאות בפני עצמה, יש אחידה, מביא במדבר קדמות בשם הסבא שלו, החסד לאברהם, שכל דיבור ודיבור של הבן אדם בורם מלאך. ואם המדבר מדבר דברי תורה, דברי קדושה, הוא בורם מלאך קדוש. ואם הוא מדבר דברים טמאים, דברים לא טובים, הוא בורם מלאך רע. ואם הוא מדבר דיבורי בטלה, הוא בורם מלאך של בטלה. יש דבר כזה, מלאך בטלה. וכשאדם מדבר דיבור רע, הוא אומר, הוא מטמא את הנשמה שלו, והדיבור שהוא אומר הוא נהיה מציאות. הוא עולה למקום טומאה, למקום טומאה שהוא היה שם. הדיבור שלו, דיבור טומאה עולה למקום טומאה, אבל יש הרי את חלק הקדושה שבתוך הדיבור, אז החלק הזה נמצא עכשיו בשבי. הרב חיים ויטל כותב שבדיבור של האדם, הדיבור זה הנשמה. הוא אומר זה הבל. ההבל שיוצא זה הבל של הנשמה, אבל כשאתה רואה שבן אדם מת, כוח הדיבור נעלם, כי הדיבור מגיע מכוח הנשמה. רוח ממלא לה, נכון? ויפח בעצב נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. מה זה ממלא לה? ממלל, מדדר. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא מה שמבדיל את בני האדם מבעלי החיים. זה הנשמה הגבוהה יותר שיש באדם, לא רק הנפש החיונית, הנפש הצומחת והנפש החיונית שיש בצומח ובחי, אלא זה הנפש המדברת. וזה החלק הגבוה ביותר באדם, ויש לו כוח עצום ליצור מציאות, קידושין, תרומה, מה שלא יהיה, ולאדם יש כוח, הוא צריך להיזהר על כוח הדיבור שלו, לשמור אותו בקדושה. האמת היא שיש גם את מה שהגמרא אומרת ברכות פעמיים, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יפתח אדם את פיו לשטן. נכון? הנה, היה עכשיו השבוע, ראיתי זה משהו שלא אהבתי. כל העיתונים. כולם, ההרוג הראשון במבצע צוק איתן. הראשון? למה הראשון? היחיד. למה הראשון? מה זה ראשון? אולי קטנאים מצטרפים, השם ישמור. למה קודם כזה נוסח? לא, זה לשמור על הדיבור שלו. כן, אבל בדרך כלל, יום אחד זה אחד. יום ראשון, הוא הראשון שהגיע. הוא היחיד שהגיע. זה יגער. נלמד זכות, לא נלמד זכות. נכון. אחד יחיד בעולמה. יום ראשון זה רק שיש יום שני, נכון. לא, תמיד ככה, ראשון. נכון, 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 נכון. ראשון זה תמיד שיש שני אחריו, זה המציאות של... טוב. בכל אופן, יש סיפור מאוד מעניין שראיתי היום, אומר, המספר, אני לא בדקתי את זה, זה מעניין אותי לבדוק. יש, המספרים שבפתח תקווה, יש שם את הקבר הראשון בבית הקברות, אני לא יודע, הייתי בית קברות בפתח תקווה, או יש שם בית קברות הישן, קבר מתאריך י"ט תשרי תרי"ש מ"ט. בסדר? זה התאריך, את בית חיים, בית העלמין עצמו, קידשו בשנת תרי"ש מ"ט. באיזה יום? בט' בתשרי, ערב יום כיפור. אני לא יודע אם זה מסתדר לגמרי או לא, אבל זה הסיפור, אולי אסור לקדש בכלל, לא מקדשים ערב יום כיפור, אולי זה חטא תשרי, יום יום לפני, זה יום מסוגל, אז לכן בו קידשו, יום שיש ממילא הרבה אנשים ששמים בו, אז קידשו את זה. בכל אופן, הסיפור הולך שקידשו שם את סף רשמנצט, בתחילת ההתיישבות שם, כן? בבטח תקווה, קידשו שם בית כברו. ואז שקידשו בית כברות אמרו, וואי, טוב, נו, מי יהיה הראשון שיקבר פה? ואז אחד אמר, אני לא אכפת לי להיות הראשון. אני לא אכפת לי להיות הראשון. לא עברו 10 ימים, והבן אדם מת, והוא באמת היה הראשון שנקבר שם. הם היו מאוד מזועזעים, זו הייתה התיישבות קטנה, התנחלות, כן? קטנה שהייתה רק נפתחה אז, הם מאוד מזועזעים שהבן אדם אמר וזה התקיים, אז כתבו על הקבר ברית תרודה לשפתיים. זה אמור להיות משהו שקל לבדוק אותו, פשוט להיה לי את הזמן לבדוק אותו. אבל הם אומרים שיש שם קבר, הקבר הראשון בבית העלמין בפתח תקווה, יוצא תשרי תח ריש ממתק, ועל הקבר כתוב ברית תרודה לשפתיים. כבר שאדם אומר, והדברים מתקיימים. יש כוח עצום בדיבור של בן אדם לפעול טוב או לפעול, ליצור מציאות רעה, וזה תלוי לפי כמה הוא שומר על הדיבור שלו. כן? אדם אומר דברים רעים, קורא דברים רעים. או להפך, אומר דברים טובים, ובעזרת השם קורא דברים טובים. האם זה? מה זה? י"ט תשרי תח ריש ממתק. 1889. ולא עזים. יש משהו זה, אני לא יודע אם זה נשמע לי קשקוש, לגבי, יש אומרים עם המים, שמעתם עוד פעם? הבטחתי לכם שאני אגיד לכם מה התוצאות, שניסיתי את זה בעצמי. יש ככה, יש איזו טענה, שאם לוקחים מים, מקפיאים אותם ב-25 מינוס, כן? 25 מינוס, ואומרים דברים טובים על המים, מילים יפות או דברים יפים על המים, מוזיקה, אז זה יוצא כבישים מאוד מאוד יפים. לעומת זאת, אם אומרים דברים רעים על המים, ומקביעים אותם באמת בצורה כזאת 25 מינוס, אז זה יוצר כל מיני צורות לא יפות, מכוערות. ככה כל מיני, יש איזה, קוראים לו, לא זוכר, ראיתי את השם משהו, או שרה או עמותו, משהו איזה, איזה יפני אחד שטוען את זה. אבל הבעיה היא שלא, ראיתי גם הרבה שמביאים את זה מהרבנים המחזירים בתשובה, שמביאים את הסיפור הזה. אבל ניסיתי קצת לבדוק עם מה המקור של זה, אבל אדם הוא לא, כאילו אין לו שום רקע, מעולם לא הצליחו לחזור על הניסוי הזה בשום מציאות אחרת. הצליחו גם איזה מיליון דולר למי שיצליח לעשות את הניסוי הזה, להוכיח אותו פעם נוספת, אף אחד לא הצליח. אז כנראה שזה לא ממש נכון, אבל טוענים שגם לגבי צמחים זה עובד, שאומרים לצמח דברים טובים, ואז הוא תומח יפה. אני ניסיתי את זה בבית, לא עובד. ניסיתי גם כן, לקחתי. הכל יפה לבסומים. טוב, שם זה יותר מורכב, כי שם אתה מדבר על הייצור בעצמו, שכל זעזוע, הגלי קול יכולים להזיק. אבל זה לא דבר שהוא רוחני, זה לא משנה מה אתה מדבר. עצם זה שאתה מדבר, כל יפה לבסומים וליין הוא מזיק. שם מציאות של גלי קול. פה הוא רוצה לחלק בין מילים יפות למילים לא יפות. כאילו שהאדם כשהוא אומר מילים יפות יוצר סביבו אנרגיה חיובית, איזו הילה או משהו, ומילים לא יפות זה אנרגיה שלילית. וזה, לא יודע, אז לא, אומרים שהם לוקחים 3 צלחות, ואחד לא אומרים כלום, וזה גודל, נינו, לא, פעם זה גדל, פעם זה גדל, פשוט. לא הצליח. טוב, אז בכל אופן, לא צריך כראיות האלה, לא סתם בשביל ה... לא על זה בנוי. מציאות שאנחנו רואים שיש את הדבר הזה שככל היותר מגיני עצת. ראיתי סיפור באמת היום, עוד סיפור, שהיה יהודי שנפטר לו בן, מונה לצלן, לא עלינו ולא על כל עם ישראל, והגיע אח שלו לנחם. והם ישבו שם ודיברו, ופתאום האח נזכר שהם היו בחורים צעירים. עלו פעם למונית שירות, שתיים יחד למונית שירות, והמונית עוד לא הייתה מלאה, והם היו שתי בחורים צעירים, אומרים לנו, תה כבר, תה, מה אתה מתעכב? אמר להם, מה עוד לא מלא? והאח הזה התחפש אליו. דיבר אליו בחוצפה. אז הוא אמר לו, מה אתה מדבר? ככה אתה מדבר אליי, אני אב שקול. איבדתי בן באחת המלחמות, אני אב שקול. אז הבחור הצעיר הזה אמר לו, מה, גם אני אב שקול. הוא אומר, עברו שנים, הוא אומר, פתאום הם יושבים עכשיו, כשהוא איבד בן, הם יושבים מדברים ביניהם, פתאום הם נזכרים בסיפור הזה, כמו שהוא אמר. אז אני לא יודע, קשה מאוד לדעת חשבונות שמיים, כאילו מה האדם אומר, והנה זה מתקיים והכל. אבל ברור שהדבר הזה בעצם קיים. הדיבור, מציאות שהוא יותר מציאות. דיבור של האדם, כשהוא אומר משהו טוב, הוא יותר מציאות טובה. כשהוא אומר דברים רעים, הוא יותר מציאות רעה. איתנו פה, לפני כמה שבועות, הזוהר הקדוש, פרשת מסורה, לא מכמה שבועות, הזוהר הקדוש, שאומר שכולה התערותא דלעילא והתערותא דלתתא תליא. הכל תלוי בדיבורים של האדם בעולם הזה. כשאדם אומר משהו טוב, הוא יוצר בה מציאות טובה גם בשמיים, וזה משפיע פה. וכשאדם אומר משהו רע, הוא משפיע פה גם כן. הכוח הפה של האדם. השבוע, שאלו את הרב שטיינמן על כל המצב היום, כן? הטילים, הפחד, המיסים, שכל טיל, אלה מיסים, הכל. מה זה אומר? אז הוא אומר, הוא אמר ביידיש, כן? מכריזים משמיים רביעי פטות שובה. יהודי, תעשה תשובה, תעשה תשובה. זה ההכרזה משמיים. אמר, מה צריך להתחזק? אמר, בני תורה, שלומדים תורה, שישמרו על הפה. לא לדבר דברים שלא צריך. לא לדבר דיבורי לשון הרע, דיבורי מחלוקת, שקרים. לשמור על הפה. אומר, תלמידי חכמים, הכוח שלהם הוא בפה. הם לומדים תורה בפה, תפילה בפה. ולכן צריך לשמור על הפה, שלפה יהיה כוח. אם הפה מלוכלך, אז מה הועילה בכל גנייניה אם ראה בעיני אדוניה? כל מה שיוצא מהפה כבר מלוכלך. דרך צינור ביוב, תעביר את השמנים הכי טובים שיש. מה יצא? איזה ריח יהיה לזה? שום דבר, זה לא עוזר שום דבר. זה... יש סיפור מפורסם. יש סיפור מפורסם שמשל, סיפור, אני יודע, אגדה, היה פעם המלך של רוסיה, אכל אצל המלך של תרופה, ונתנו לו שם לאכול איזה סוג של נקניקייה מאוד מאוד טעימה. נקניק, מאוד מאוד טעים. הוא מאוד רצה את זה, אז הוא שלח את הטבח שלו, ללך את הטבח של מלך תרופת, לשאול אותו את המתכון. טוב, מגיע אחר כך ברוסיה, והוא הולך ומכין לו את הנקניק הזה, ויוצא גועל נפש, אי אפשר לאכול אותו. טוב, הלך, בדק, מה קרה, מה עשית, מה לא עשית, הולך בודק, כל הנתונים מתאימים, זה הכל שם במידות מדויקות, וקצת מהאגוז הזה, וקצת מהתבין הזה, הכל כל כך מדויק, ויצא. טוב, מה הבעיה, הרי איך עושים נקניק? נקניקה הזה, מכניסים אותו בתוך מעין, קישקה. כמו שעושים את הקישקה במולה בבצק, ובזה עושים נקניקים. איזור אומר, הוא מילא שם את כל התערובת, אז לא ניקה את זה לפני כן. אומר, לא ניקית לפני כן, נתת להם לאכול מעין של בהמה עם כל הצ'יפה שם בפנים. אומר, אותו דבר גם בן אדם שאומר דברי תורה, מתפלל, אבל אם הפה לא נקי, הפה מלוכלך, בלשון הרע, במחלוקת, כל הדיבורים האלה, אז איזה תועלת, מה, הכל מה שיוצא יש אותו טעם. הכל הטעם של הלכלור. כן, זה דבר אחד, זה באמת הקשור, הוא אמר, עוד דבר, הוא אמר, זה בני תורה צריכים להקפיד מאוד מאוד על הדיבור, שיהיה דיבור נקי. וכולם צריכים להקפיד על שמירת שבת, להתחזק כמה שאפשר, בשמירת שבת, לימוד הלכות שבת, לקבל שבת בזמן, שתי העניינים האלה. אבל באמת לא יחל דברו, לשמור על כוח הדיבור, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. הגמרא, יש את זה גם גמרא מפורשת בתענית, הגמרא אומרת, למה הגשמים נעצרים? תעבור פוסקי צדקה ואינם נותנים. מה אומרת, יותר מזה, אז באים עננים, ונראה שהולך לרדת גשם, כולם כבר מכניסים את הכל הביתה, לא משקים את הצמחים, ואז העננים עוברים ולא עושים גשם. כמו שהם משקרים, מבטיחים, זה, ולא מקיימים, אז אותו דבר גם כשמגיע הגשם, כאילו מגיע ובסוף לא מגיע. טוב, זה לא יחל דברו, אבל באמת יש גם את הכוח, שלא יחל דברו, אדם שבאמת לא מחלל את כוח הדיבור שלו, ככל היוצא מפיו, יעשה, יש לו את הכוח שכל מה שיוצא מהפה שלו, יתקיים. אבל זה באמת סייעתא דשמיא מיוחדת בכוח הדיבור, כמו שראו אצל החפץ חיים. יש סיפור נפלא עם החפץ חיים, שרב זלמן סורוצקין, רב זלמן סורוצקין, יש לו ספר אובניים לתורה, הוא מספר שם, שהוא היה רב בעיר לוט. ופעם אחת החפץ חיים עבר בדרך, נסע לאיזה מקום, והרכבת עצרה בלוט לשעה אחת, שעה המתנה, החלפת רכבות או מה שלא יהיה, אז הוא היה שם שעה. וכולם הגיעו לבקש ברכות. בשעה הזאת שהחפץ חיים היה בלוט, כולם הגיעו לבקש ברכות. זאת אומרת, הגיע שם אחד שהיה חולה, הגיע עם הקביים, בשביל לבקש ברכה מהחפץ חיים, והבן שלו היה נהג מונית, והוא היה לוקח נוסעים גם לתוך שבת, ליל שבת, היה לוקח נוסעים, לא מחלל שבת ביום, אבל ככה, אחרי השקיעה, מתעכב וזה, היה לו נוסע בשבת. וכמה שהרב ניסה לדבר איתו, עם האבא ועם הבן, לא עזר כלום. לא מוכן לשמוע. הוא אומר, עכשיו הוא מגיע לחפץ חיים לבקש ברכה, נלך לחפץ חיים. נגיד לו, כשהוא מגיע, תגיד לו שישמור שבת, שהבן שלו ישמור שבת. הוא מגיע לקרון שהחפץ חיים נמצא שם, והוא רואה שהוא כבר בפנים. הוא, החולה, שהבן שלו מחלל שבת, כבר נכנס פנימה. הוא אומר, די, כבר מאוחר מדי. אז הוא נעמד שם לשמוע. הוא אומר, אותו אחד מבקש ברכה מהחפץ חיים, והחפץ חיים אומר לו, אתה חושב שישראל מאיר מברך? הברכה היא לא אצל ישראל מאיר. הברכה, שבת היא מקור הברכה. זאת אומרת, שאם אתה תשמור שבת, ובנך ישמור שבת, וביתך תשמור שבת, אז יהיה לך ברכה. אבל אם אתה שומר שבת, אבל הבן שלך מציע נושאים בשבת, והבת שלך מסתרקת בשבת, הוא אומר, זה, אומר רב זלמן מטרופקין, את זה אני אפילו לא ידעתי מה קורה אצלו בבית, עם הבת שלו. זה החפץ חיים אומר. אומר, אז איך אתה רוצה שהברכה תתקיים? אומר, אבל תשמור שבת, ואז הברכה שלך תתקיים. זה כבר, ככה הוא מספר סיפור שהוא אומר שהוא היה נוכח שם. באמת, יש את הכוח הזה שלא יחל דברו, וככל היוצא מפיו יעשה, שנזכה כולנו, במהרה בימינו לגאולה שלמה. רבי חנניה בן הקשה אומר אותו, לדבור את הכסף ולכת לחבור להם תראו מצל שנאמר, ומי חופץ למען תזכו יגדיל תאירו וידיר.